בוקר טוב. אתה יכול לאפשר לי לשתף מסך? אם זה ברגע, אז ברגע, אם לא, חבל על הזמן.
אם תנסה לבקש ממני, אז אני אוכל אולי ללחוץ אוקיי, אני לא יודע איך לעשות את זה.
אין לך במחשב אתה לפחות לשתף? כלומר, יש לך את הוורד, לא?
הבעיה שלי, שזה לא... קיצור, זה לא יהיה רלוונטי שאני אשתף.
טוב, אז אני מתחיל. אז נעקוב בספרים, אני מקווה שלכולם יש. אומרת הגמרא, אז אתמול ראינו בה שאותו נוכרי שהיה בא לפני, ששמע מאחורי בית הכנסת את הפסוק ואלה הבגדים אשר עשו חושן ואפוד, והוא בא להתגייר כדי להיות כהן גדול. ומה ש... מה שלמדנו, שהרב אומר, שיכול להיות אדם ש... שאנחנו נעריך אותו על הדרך שהוא עושה. וגם אם המסקנות הן עוד, לא, עוד לא נכונות בצורה טובה. ויכול להיות אדם שזה לא בא לו על ידי מאמצים, אבל הוא כן מגיע לאיזשהן מסקנות ראויות, אז זה גם כן טוב. אבל הנוכרי הזה... אז בא לו על דרך המקרה הבנה שלילית, הבנה לא נכונה. מהי ההבנה לא נכונה? זה שהוא חשב שהכל תלוי בלבוש החיצוני, בברק החיצוני. ולכן כשהוא בא לפני שמי וחושב שזה מה שמגדיל את היהדות, עוד כוח פרטי שמצטרף פה, וזו הנקודה של העצמת היהדות, אז שמי אומר לו, ככה לא בונים את בניין היהדות, ודוחף אותו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל וגייר אותו, אומר הרב, קוף ממהי. אם כי בעצם הזדמנות המקרה להתעורר לחפץ טוב, אין זו עדות על יתרון הכשרת לטוב הכישרון לטוב שבאדם ההוא. אבל מצד ההשגחה העליונה, המסובבת מאדון כל אל דעות אשר לא נתקנו עלילות, אין ספק בדבר שאין לו ערך ראוי להתבונן. על כן עכשיו גם כן המאורה שדווקא זה האיש יעבור אחורי בית הכנסת בעת לימוד זה הפסוק, ודווקא על ידו יתעורר לרעיון גדול כזה להתגייר, אפילו אם היותו מיוסד על יסוד מטעה שהוא להיות כהן גדול, מכל מקום. אם לא הייתה בנפשו נטייה גדולה לטוב ולאמת, לא הייתה באה לידו, זו ההזדמנות. גם איש כזה, אשר כמובן לא חסר כבוד גם כן במצבו, אם לבבו נוטה לחמוד לכבוד הנמשך מפאת עבודת אלמנט, אותו שגרעין אהבת השם ועבודת אמת נמצא בלבבו, אלא שהוא מעורב בשיגים רבים מאפס לימוד וחינוך. על כן, הלא החובה מתגדלת מבלי לדחותו, ולהתאמץ לצרף שיגיו עד אשר הנטייה הפנימית שבו לחמדת אהבת עבודת השם, תצא צרופה כזהב בעצם תארתה. ובאמת יוכל להיות שחמדת אהבת השם, חמדת אהבת עבודת השם הייתה באמת בלבבו. אבל מפני שהורגל בברק חיצוני מרובה, לא היה יכול ליישב דעתו בתכונת עבודה פשוטה שאינה מושכת אחריה את הציור האסתטי. על כן, כשומעו שנמצא תכסיס עבודה בישראל עם עוד והדר והכנה מברקת, מצא עצמו צמא להוציא לפועל חפצו לעבודת השם כפי נטייתו להדר וליופי. אמנם כל זה לא יעיק לו, כי עם כל זמן שלא הורגל בתורה ודרכיה, והיופי המוסרי לא יקע שורש עמוק בלבבו. אבל בטוח היה הלל שכאשר תבוא חוכמה בליבו, לדעת את השם ודבר קודשו, ימצא את כל אוצר היופי והתפארת בדרכי השם הפשוטים והתיאורים, שבקיומה של תורה ולימודה, והתפארת זו מתן תורה. אז שמאי דחה אותו על דרך, על הנקודה שהוא בא פה בגלל איזשהו מקרה שגרם לו לתפיסה שלילית בעניין היהדות. אז הלל כן גייר אותו. אם כי בעצם הזדמנות המקרה להתעורר לחפץ טוב, אין זו עדות על יתרון הכישרון לטוב שבאדם ההוא. אבל מצד ההשגחה העליונה המסובבת מאדון כל אל דעות אשר לא נתקנו עלילות, אין ספק בדבר שאין שום מקרה שאין לו ערך ראוי להתבוננות. זה נכון שבנקודה הספציפית של המקרה שקורה פה עם אותו נוכרי, שהוא עובר מאחורי בית הכנסת, ומתעורר אצלו איזושהי התעוררות ביחס להשתייכות לתורה וליהדות, בתפיסה השגויה שלו, אז ודאי שבעצם הזדמנות המקרה להתעורר ולחפץ לטוב, זה לא עדות על יתרון הכישרון לטוב. בטח אם, 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 כמו שראינו למעלה, כשהמסקנה היא, היא מוטעת. אבל מצד ההשגחה העליונה, מסובבת מאדון כל אשר לא, אשר, מאל דעות אשר לא נתקנו עלילות, אין ספק בדבר שאין שום מקרה שאין לו ערך ראוי להתבוננות. הלל כשהוא בוחן את הדברים, אם אני מבין את מה שהרב אומר, הוא לא בוחן אותם רק מצד המצב האקטואלי של האיש שלפניי, אלא הוא בוחן את ההתרחשויות בפרספקטיבה יותר עמוקה, שאומר, רגע, יש פה השגחה, שיש אדם שבסופו של דבר, כתוצאה ממקרה שקרה, הוא עכשיו בא להיות מתגייר. הרעיונות שלו נכונים, הרעיונות שלו לא נכונים, צריך להתבונן פה בנקודת ההשגחה. ההשגחה בסוף סיבבה שהנוכרי הזה יבוא להתגייר, ולא נוכרי אחר. המקרה הזה קרה לבחור שלפניי, ולא לבחור אחר. וצריך לבחון גם את המקרה כחלק ממהלך ההשגחה האלוהי. אז אין ספק בדבר שאין שום מקרה שאין לו ערך ראוי להתבונן. הוא צריך להתבונן גם בחוק שמסתתר מאחורי המקרה. על כן עכשיו גם כן המאורע שדווקא זה האיש יעבור אחרי בית כנסת בית לימוד, זה הפסוק, ודווקא על ידו יתעורר לרעיון גדול כזה להתגייר. זאת אומרת, דווקא הבן אדם הזה עבר, שתכף נראה שכנראה יש תכונה מסוימת באדם הזה. ולא רק שדווקא הבן אדם הזה עבר מאחורי בית הכנסת, בשעה שהסופר קורא, אלא גם הסופר קרא דווקא את הפסוק הזה, הספציפי, של אלה הבגדים. והלל תופס שיש התאמה בין האיש לבין הפסוק, והמקרה הזה הוא פועל יוצא של איזושהי השגחה. על כן עכשיו גם כן המאורע שדווקא זה האיש יעבור אחורי בית הכנסת בעת לימוד זה הפסוק. ודווקא על ידו של הפסוק הזה, יתעורר לרעיון גדול כזה להתגייר, אפילו אם יותו מיוסד על יסוד מטה שהוא להיות כהן גדול, שהוא חושב שהוא מתגייר עכשיו כדי להיות כהן גדול, כי זו האפשרות הכי נוצצת בעיניו. מכל מקום, אם לא הייתה בנפשו נטייה גדולה לטוב ולאמת, לא הייתה בעלי ידו, זו הזדמנות. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוא מבקש להתגייר. טוב, הבקשות שלו הן מאוד מאוד חסרות, ומה שיושב לו בכזית מוח שלו זה כלום ושום דבר. אבל כזית מוח, כזית מוח, בסוף הוא בא להתגייר. ואם הוא בא להתגייר, אז יש פה איזשהו מהלך. מהלך ש... שבסוף הבחור הזה בתודעתו האקטואלית הוא רק כמו איזה פיון, הוא חייל שמישהו מזיז אותו. ואם זה לא היה הוא, אז כל שאר הגויים עוברים, שומעים פסוקים וממשיכים הלאה. אבל כנראה שיש פה משהו שהאיש הזה שומע את הפסוק הזה ובא להתגייר. והמשהו הזה הוא עטוף בהרבה מעטפות, אבל כבר אנחנו מורגלים בשיטתו של הלל, הוא לא מתייחס למעטפות, הוא לא מתייחס לקליפות, הוא לא מתייחס למה שיש בפועל, אלא למה שיש בכוח. גם איש כזה, אשר כמובן לא חסר כבוד גם כן במצבו, אם לבבו נוטה לחמוד לכבוד הנמשך מפת עבודת אלמנט, כנראה שהוא לא היה בן אדם שפל. זאת אומרת, הרב אומר, הוא לא בא ליהדות כדי לנצל אותה. זה נכון שהוא בא ליהדות בהקשרי כבוד, אבל הוא לא חסר כבוד במצבו. כנראה שהוא בן אדם מכובד, נורמלי. ואם בכל זאת לבבו נוטה לחמוד לכבוד הנמשך מפת עבודת אלמנט, הוא רוצה דווקא את הכבוד שיש בעבודת אלמנט. אז עוד הוא שגרעין אהבת השם ועבודת אמת נמצא בלבבו. תגיד, אם הוא היה רוצה רק כבוד, בסדר, אפשר להיות כבוד בעוד הרבה דרכים. לא חייב להתגייר בשביל להיות מכובד. תגיד, באמת, זה מה שאתה עושה מהיהדות? אתה עושה אותה כקרדום לחפור בה בשביל הכבוד שלך? זה הגירים שלך? אז לא, זה לא הגירים שלי, לא בגלל שאני חושב שמה שהוא עושה זה נכון. אבל הנה, מתנוצצת פה איזושהי נקודה שמלמדת אותי שבאמת הוא חפץ ביהדות. כן, הוא בראש שלו תקוע בענייני הכבוד, אבל אם באמת היה לו רק כבוד בראש, יכול להיות שהיה מוצא את הכבוד בהזדמנויות אחרות. אז הנה הלל כבר מתחיל, ההשגחה, הוא מסתכל על ההשגחה שמסבבת פה את כל המקרים, והם מקרים, כן? לא לטעות, לא לחשוב שזה לא מקרה, זה מקרה, אבל ההשגחה מתגלה גם דרך המקרים, והוא מתחיל לגזור מסקנות שאם המקרה קרה על האיש הזה, בפסוק הזה, והוא עכשיו בא לבקש את הכבוד לטובת הנקודה הזו, אז באמת כנראה שיש לו איזושהי חמדה וגרעין לאהבת השם ועבודת אמת. רק הוא לא מחונך, הוא לא למד. אז מה שצד אותו, יש ביטוי כזה של הרב ביגרות, מה שצד אותו זה נקודת האמת, ועכשיו מגיע בהרבה הרבה סיגים וקלקולים של שקר. אבל הוא ניצוד בנקודת האמת, שהנפש שלו דבקה בגרעין אהבת השם ועבודת אמת. עם הקלקולים התודעתיים של כבוד וכו'. וזה כתוצאה מאפס לימוד וחינוך. על כן, הלא החובה מתגדלת מבלי לדחותו. לא דוחים דבר כזה. ולהתאמת לצרף סיגיו עד אשר הנטייה הפנימית שבו לחמדת אהבת עבודת השם, זה כבר יש לו חמדת אהבת עבודת השם, היא תצא תרופה כזהב בעצם תארתה, וצריך לטפל בזה. אבל אם לא הייתה בו את הנקודה של חמדת עבודת השם, של חמדת אהבת עבודת השם, הוא לא היה פה, הוא היה מוצא את הכבוד במקום אחר. ובאמת, יוכל להיות שחמדת אהבת עבודת השם הייתה באמת בלבבו, אבל מפני שהורגל בברק חיצוני מרובה, לא יכול ליישב דעתו בתכונת עבודה פשוטה שאינה מושכת אחרי את הציור האסתטי. הרב מוסיף פה עוד נקודה, שאיך קרה הדבר הזה, שהנפש הזאת היה בפנימיותה מבלי יכולת כמובן להסביר לעצמה את מה שהיא טובה, אבל הנפש הזאת הייתה באמת חומדת באהבת עבודת השם, היא הייתה מעוניינת בעבודת השם. אבל הנפש הזאת הורגלה בתנאי חיים שיש בהם הרבה ברק חיצוני, הרבה אסתטיקה, הרבה יופי, וממילא ההתרגלות הזאת בחיים שיש בהם אסתטיקה ויופי ועדינות וברק, הם עקבו את הקול של הנטייה הפנימית לאהבת עבודת השם, כי אהבת עבודת השם לא הייתה כל כך אסתטית, בעיניו. אז זה יצר איזושהי דחייה. ואופס, פתאום הוא עובר מאחורי בית הכנסת, ומה הוא שומע? אסתטיקה. אז המחסום שחסם בפני הנטייה הפנימית של אהבת עבודת השם, הוא נפרץ. כי הנה יש אסתטיקה, וממילא עולה המחסום, ויש לנטייה הפנימית שבנפש לאהבת עבודת השם, יכולת להתבטא, להתגלה. זו נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים צריך להכיר שמה שמונע מאנשים את ביטוי נטייתם הפנימית לאהבת עבודת השם, זה איזשהו מניע חיצוני. אז כשלב ראשון צריך להראות שזה לא מניע. ולכן על כן כשומעו שנמצא תכסיס עבודה בישראל עם עוד והדר והכנה מברקת, מצא עצמו צמא להוציא לפועל חפצו לעבודת השם. מצא עצמו, הכוונה, פרץ ממנו הצמאון. הוא לא החליט. בעצם הרב מסביר שלא אחרי שהוא עבר מאחורי בית הכנסת, הוא אמר, טוב, אפשר ללכת לאהבת עבודת השם. לא, רק מה שקרה זה הוא שר המחסום, והנטייה הפנימית יכלה להתפרץ בצורה טבעית. אז מצא את עצמו. זה פשוט קרה לו. צמא להוציא לפועל את חפצו לעבודת השם, כפי נטייתו להדר וליופי. אמנם כל זה לא יעיק לו, כי עם כל זמן שלא הורגל בתורה ודרכיה, כשהוא לא חי מתוך תודעת האמת של אמונת ישראל, אז הייתה לו העקה בדבר השאלה של הברק החיצוני. מה, באמת, אני לא אוכל להיות חלק מהיהדות אם אין לה את ההוד והדר החיצוניים שלה, כי הוא לא יודע מה זה אמונת ישראל באמת. כל זה לא יעיק לו, זאת אומרת, מתי זה מעיק לו, הבקשת הנוי החיצוני, כל זמן שלא הורגל בתורה ודרכיה, והיופי, איזה יופי? המוסרי לא יקע שורש עמוק בלבבו. אבל הלל יודע שבאמת גם הנטייה שלו ליופי, גם היא בשורשה יש לה יסוד מעולה יותר, יסוד אמיתי יותר. אבל בטוח היה הלל שכאשר תבוא חוכמה בליבו לדעת את דבר השם וקודשו, ימצא את כל אוצר היופי והתפארת בדרכי השם הפשוטים והתיאוריים שבקיומה של תורה ולימודה. והתפארת זו מתן תורה, כי גם הנטייה ליופי החיצוני היא פועל יוצא והופעה חיצונית של שורש פנימי יותר של בקשת היופי המוסרי. שההרמוניה שבחיים המוסריים היא באמת התביעה של הבן אדם. רק שלא מטפחים אותה כראוי ושלא לא בונים את התודעה בצורה ראויה, אז זה הולך ומוצא את עצמו רק בבקשת האסתטיקה החיצונית. אבל באמת צריך להבין מאיפה זה נובע, מה השורש של אהבת האסתטיקה. ויש לו שורש בקדושה שנקרא והתפארת. התפארת זה הפאר, היופי, ההרמוניה. תפארת האילן, זה ההרמוניה של כל האילן, מן הגזע לענפים, לענפי הענפים, לעלים ולפרחים ולפירות. הכל בכללות אחת הרמונית. וזה שורש הנטייה לאהבת היופי, היופי המוסרי. אז הלל יודע, כשהוא ייכנס ויהיה מורגל, עד עכשיו הוא לא היה מורגל בתורה ובדרכיה. אבל כשהוא יתרגל בתורה ובדרכיה, כשתבוא חוכמה בליבו לדעת את השם ודבר קודשו, אז גם אהבת היופי היא תמצא את שורשה האמיתי, שזה אהבת היופי המוסרי, האסתטיקה המוסרית. ולכן גייר אותו. כי הנה רואים שיש בכוח בנפש הזאת עניין רב. א', יש בה את הנטייה לאהבת השם, שהלכה והתלבשה כתוצאה ממסיבות חיצוניות במחיצות כאלה שמנעו ממנה לבטא את הבקשה לאהבת עבודת השם. וגם הנטיות החיצוניות הללו, גם הם פועל יוצא של שורש פנימי יותר. אז בא לפני הלל וגייר אותו. אמר לו, אחרי שהוא גייר אותו, אז הלל אמר לו, כלום העמידים, כן, הרי הוא אמר לי הלל, על מנת שתסימני כהן גדול. אז הלל בסדר, גייר אותו. ועכשיו הלל אומר לו, כלום העמידים מלך, אלא מי שיודע תכסיסי מלכות. לך למה, תכסיסי מלכות. טוב, אנחנו רוצים לשים אותך לכהן גדול, לישות מנהיגה, מלכותית, של אדם שיש לו את הבגדים המהודרים הללו. לך תלמד, תכסיסי מלכות. אומר הרב, הנה אפשר שימצא אדם בעל רגש גדול, ועם החוכמות הכלליות שקנה לו הוא מסור כל כך מצד הכרת האמת בגדולת השם יתברך, לחשוק בעבודת השם מצד נטייתו הפנימית, עד שהעיקר לא יהיה אצלו הלימוד הפרטי של ההלכות ופרטיהן איך להשלימה. כי אם הוא חפץ ביסוד עבודת השם הלוקחת את לבבו. ומתוך שהכלל של עבודת השם, שתהיה גם כן עם זה נהדרה לפי רגש היופי החיצון המבריק, שמעורר יותר את הרגש הפרטי, הבריא, סליחה, לוקח את כל חושיו, יוכל לטעות שהוא לא צריך לימוד פרטי. אמנם המשל הוא נמרץ, הנה כשמעמידים מלך, מזדמן שכל כך יהיה מסור בידו כוח ההנהגה, עד שיהיה חפצו הכללי להטיב את כלל המונהגים נעלה מכל חוק פרטי, את כלל המונהגים נעלה מכל חוק פרטי, מכל מקום. אי אפשר כלל שתהיה המעלה הזו הכללית ניתנת, כי למי שיודע תכסיסי מלכות, ערכם ופרטיותם, אז רק אז יוכל להתנסה למדרגה הכללית הנשגבה. כן, אי אפשר שתעלה בידך, עבודת השם תאורה כללית המתאמת לעומק תכליתה הכללית שתהיה באמת ממלאת את כל כוח הרגש הטוב באופן שיהיה מתאים לאותן התכונות הכוללות שעתידות להגיע על ידי עבודת המה כי אם בידיעת ענייני העבודה לפרטיהם. שרק על ידי הפרטים תתקבץ בהירות עניין כללי. אז זה קצת דומה למה שכבר למדנו עם הנוכרי הקודם. הנה אפשר שימצא אדם בעל רגש גדול, ואם החוכמות הכלליות שקנה לו הוא מסור כל כך מצד הכרת האמת בגדולת השם יתברך לחשוק בעבודת השם מצד נטייתו הפנימית, עד שהעיקר לא יהיה אצלו לימוד הפרטי של ההלכות ופרטיהן איך להשלימה, כי אם הוא חפץ ביסוד עבודת השם, הלוקחת את לבבו. אז יש אדם שהוא בעל רגש גדול, אדם בעל רגש גדול, אני מבין שהכוונה פה, אדם שהוא באמת עדין, יש לו יש לו קשב עצמי רב לתביעות העדינות יותר. ובקיצור, אני אומר פה שרגש גדול, אני לא חושב שזה רגש כמו שאנחנו רגילים להגיד הוא מתרגש. אני חושב שזה קצת יותר מזה. זה רגש אצילי יותר. הנה אפשר שימצא אדם בעל רגש גדול, וממילא אנשים כאלה שהם עדינים בטבעם והם בעלי הרגשה עדינה בעצם האישיות שלהם, אז עם החוכמות הכלליות שקנה לו, הוא מסור כל כך מצד הכרת האמת בגדולת השם יתברך לחשוק בעבודת השם מצד נטייתו הפנימית. החוכמות הכלליות, בואו נגיד את זה רגע במילים שלנו, עם לימודי האמונה, כלומר עם התפיסות העקרוניות, האידיאליות, על המהות הכוללת, אז כשהוא עם החוכמות הכלליות שקנה לו, כיוון שהוא בעל רגש גדול, הוא מסור כל כך מצד הכרת האמת בגדולת השם יתברך, לחשוק בעבודת השם מצד נטייתו הפנימית. זה מיד כובש את לבבו, והוא מבקש לעבוד עבודת אלוקים בהתאם לתפיסות הכלליות שלו. ועד שהעיקר לא יהיה אצלו הלימוד הפרטי של הלכות והפרטיהן איך להשלימן, זה כבר לא נצרך. עכשיו ההלכות זה רק איזה שהם מתיחת קווים פרטיים שהם רק מהווים ביטוי לתפיסה הכללית שביותי בעל רגש גדול אני מאוד מאוד מקושר בה. אז אין כל כך סבלנות, אין כל כך משאבים נפשיים להיות מתרכז בפרטים. והוא חפץ רק ביסוד עבודת השם הלוקחת את לבבו, זו שהיא כובשת לו את הלב כתוצאה מההערות הכלליות שהחוכמות שלו העירו לו. ומתוך שהכלל של עבודת השם, שתהיה גם כן אם זה נהדרה לפי רגש היופי החיצון המבריק, שמעורר יותר את הרגש הבריא, לוקח את כל חושיו, יוכל לטעות שהוא אינו צריך לימוד פרטי, וזה הוא יכול לתת לעצמו חותמת על מה שאמרנו בשתי דקות האחרונות. כי הכלל של עבודת השם היא מאוד מאוד מורגשת ומאוד מועצמת, יש לה מעין ברק חיצוני שמעורר את כל נקודת החיים שלי לנוע לעבר עבודת השם כשהיא כתוצאה מההערה הכללית הזאת. אז כבר אין צורך בלימוד הפרטי. הלימוד הפרטי הוא לא מעורר בי את הרצון להשתייך אל הברק החיצוני הזה של החוכמות הכלליות. אז הלל אומר לו, לך תלמד תכסיסי מלכות. המשל הוא נמרץ, כשמעמידים מלך, מזדמן שכל כך יהיה מסור בידו כוח ההנהגה, עד שיהיה חפצו הכללי להטיב את כלל המונהגים נעלה מכל חוק פרטי. זאת אומרת, המלך יש לו תביעה כזו, כשכוח ההנהגה מסור בידו, לבטא את המלכות שלו, לא עכשיו בשאלות הפרטיות, לא בשאלות הפרטיות עכשיו של איך מתכוננת המלכות, בשאלה של חוק מספר 723, הוא רוצה את המלכות במה שהיא באמת מבטאת מצד ערכה הכללי. זה מה שהוא רוצה כמלך. אבל מכל מקום, אי אפשר כלל שתהיה מעלה זו הכללית ניתנת, כי מי שיודע תכסיסי מלכות, ערכם ופרטיותם, איך אתה תעמיד את המלכות בתכלית הכללית שלה? כי אתה מדמיין איזשהו מצב הרמוני? אי אפשר. אתה צריך להצליח לבנות את זה על ידי כל הסעיפים שמרכיבים מלכות שבאמת מגיעה לתכלית הכללית שלה. של העמדת המלוכה בעם. אז אי אפשר כלל שתהיה מעלה זו הכללית ניתנת, כי למי שיודע תכסיסי מלכות, ערכם ופרטיותם, אז רק אז יוכל להתנסה למדרגה הכללית הנשגבה, ולא רק מצד איזשהו רגש. הרגש היה קיים. הרגש הראשוני שמבקש לבטא את המלכות, עם כל המשמעות של המושג מלך שאנחנו מכירים, והדרת הכבוד שיש בזה, ואיך שזה... איך שהמלכות הולכת ויוצרת פה סדר ציבורי כתוצאה מאותה הערה מלכותית, הרגש לזה קיים, אבל זה לא באמת קיים. כלומר, זה לא יכול להחזיק מים. כן, אותו כמו מלך שלא יודע תכסיסי מלכות, וזה רק איזושהי הרגשה כללית שלא יכולה למלא את עצמה, אי אפשר שתעלה בידך עבודת השם תאורה כללית, המתאמת לעומק תכליתה הכללית, שתהיה באמת ממלאת את כל כוח הרגש והטוב, זה רק הבזק ראשוני, אבל זה לא זה. מתי זה כן יהיה זה? רק באופן שיהיה מתאים לאותן התכונות הכוללות שעתידות להגיע על ידי עבודה תמה. כי אם בידיעת ענייני העבודה לפרטיהם, צריך עכשיו להתאמץ ולגייס כוחות שעל ידם אנחנו מבררים את כל ים הפרטים. ועל ידי ים הפרטים, משם תתקבץ בהירות העניין הכללי. שרק על ידי הפרטים תתקבץ בהירות העניין הכללי. העניין הכללי, כשהוא מלא בתוכן, ולא רק הרגשה לעניין כללי, הרגשה להרגיש איזושהי הרגשה, אדם שהוא נעמד למלכות, אז הוא כבר מצייר את החזון המלכותי שלו. אתה יכול לצייר את החזון המלכותי שלך עד מחר, אם אתה לא תדע לנהל ממלכה, אז אתה ממש לא תעמיד את החזון המלכותי שלך. ולכן, לך תלמד, תכסיסי מלכות. טוב, נעמוד כאן. נמשיך בזמן הבא.